אחרי שבשבועיים האחרונים עשינו בעצם סקירה של הנושא של אתיקה ומוסר, עם דגש, שהדגש העיקרי היה להכניס את כל המקום של הלימוד הזה, גם ברמה של הגות ובעיקר ברמה של פרקטיקה לקונטקסט. אנחנו נתחיל הערב ובכמה שבועות הקרובים להיכנס פנימה יותר לנושאים בתוך התחום הזה של אתיקה ומוסר ולבחון אותם. עכשיו ישנן כמה דרכים שאפשר להיכנס לזה פנימה מתוך לימוד, מתוך הקונטקסט של הדרמה. שתי דרכים קלאסיות, אולי אחת היא להיכנס לנושא של האתיקה דרך הלימוד של אתיקה בדרך שמונת הנתיבים או שמונת החוליות או שמונת הענפים, Eightfold Path, שמתוך השמונה שלושה מתייחסים אל הנושא של מוסר ואתיקה. פעולה שלמה, בדרך כלל מתרגמים את זה לנכונה, אם אתה אוהב את התרגום של שלמה, סמה, המשמעות שלו, המילה הפלית שמתרגמים אותה כ-right ונכון, מילה שיש לה גם שימוש של whole ושלם. האמת שברוב המקרים אחרים השימוש הרבה יותר נוטה לכיוון הזה. אז פעולה שלמה, דיבור שלם, או שוב, דיבור נכון, ופרנסה שלמה, או פרנסה נכונה. כשביחד נוהגים לדבר עליהם, מחלקים את שמונה הנתיבים לשלושה חלקים, סילה סמאדי פניה, סילה מוסר או אתיקה. כיוון אחר שאפשר להיכנס אליו, וזה הכיוון שאנחנו דווקא נתחיל בו, דרך חמשת ההנחיות האתיות של בעל הבית, או של מי שאינו נזיר בתוך עולם הנזירות. היו להם קודם כל שמונה כללים אתיים, ועליהם עוד הרבה מאוד כללי נזירות שמתכתבים בעצם עם תוך העולם הזה. אבל למי שבעצם לא בוחר בחיים של פרישות להיות נזיר, הדרך מזמינה אותו באופן מסורתי לקחת על עצמו חמישה כללים אתיים, לתרגל אתיקה בחמישה תחומים, אם תרצו. באופן קלאסי הם בתחומים אחד הוא להימנע מלקחת חיים, השני הוא להימנע מלגנוב, השלישי הוא לבצע פעולה מינית מזיקה, הרביעי מלשקר, והחמישי מלהשתמש בחומרים מערפלי תודעה. אמר אותם כרגע רק כסיסמאות. ואנחנו הערב נעשה איזושהי כפיתה ונכנס אל תוך התחום הזה דווקא ממה שברשימה הזאת בדרך כלל מוצג כשלישי. מישהו פעם אמר לי שיש שני דברים שלא מדברים עליהם. אחד והכי הכי הטאבו הכי גדול, הוא אמר, זה כסף. לא מדברים על כסף, לא מדברים עם בן אדם על כמה הוא מרוויח. אתה לא שואל בן אדם כמה אתה מרוויח בעבודה, או כמה אתה מרוויח על הטאבלט הזה שאתה מוכר לי עכשיו, או כמה יש לך בבנק. הוא אומר, זה הכי גדול. ואחריו ואחריו מיניות. לא מדברים על, לא שואלים מישהו, אם לא חבר נורא קרוב שלך, וגם אומר, אני לא יודע, על חיי מין או מיניות. אנחנו דווקא, אנחנו ניכנס אל תוך התחום הזה מלדבר על הנושא, על המקום של מיניות. וכשאני אומר מיניות, אין הכוונה, כמובן, כן, מאיזשהו מקום של רכילאי, רכילותי או חטטני, ובו בזמן אבל כן להיפתח אל ולהכיר ב ולדבר אל התחום הזה שהוא כל כך כל כך דומיננטי ומשמעותי בדרכים אלה או אחרות בחיים שלנו כבני אדם. הסיבה שאני מבקש להיכנס על זה דווקא מהתחום של מיניות הוא כהמיניות, גם בגלל שהיא טעונה משהו, אבל גם בגלל אספקטים אחרים שלה, אני מוצא אותה כנוחה יחסית לראות כמה זה מורכב. כמה אנחנו לא מדברים פה על משהו שהוא שחור ולבן, או תעשה ככה או אל תעשה ככה, או אני כזה או אני כזה. אלא מדובר פה על דרך הסתכלות בפנים מלאי חיים שלנו, שיש פה כל כך כל כך הרבה מרכיבים, והמורכבות הזאת נכונה אל כל התחומים. הרבה פעמים כשאנחנו מנסים כאילו להיכנס לזה, זאת אומרת, נכנסים דווקא מתחומים שנראים לנו הרבה יותר ברורים, כמו ממקום של לא לקחת חיים, או לא לרצוח, או לבחון את כל הנושא של היחס שלנו והכבוד שלנו אל רכוש שלא ניתן לנו באופן חופשי. יש לנו איזשהו מקום שרואה את הדברים בצורה לא, אני לא גונב, או אני לא משקר, או איזשהו משהו מאוד, כאילו כל התחום הזה של אתיקה הוא נורא פשוט ונורא שחור ולבן. אני מוצא הרבה פעמים את המיניות דווקא כמקום שעוזר לנו לראות, יכול להיות מסייע בלראות כמה זה רב גוני, כמה זה מורכב. עכשיו חשוב גם מאוד לומר, וזה בעצם באיזשהו מקום לחזור אל הסקירה שעשינו בשבועיים הקודמים, אבל להביא אותה כאן באופן מאוד קונקרטי אל המקום של המיניות. ההתייחסות שיש בה, ויש בה גם איזושהי הצעה והזמנה ברמה ההתנהגותית. כלומר, אין כאן רק הזמנה לחקור את התחום של מיניות, אלא יש כאן גם איזושהי המלצה לגדר אותו, לפתח איזושהי גדר בדרך שאנחנו מתנהלים עם המיניות שלנו. כשאני אומר את זה, את המקום הזה של התנהגות, התנהלות, גדר, אין הדבר נובע מאיזושהי ראייה של מין כדבר תמה, אסור או פסול, ואין כאן גם איזשהו מקום מתוך המקום של תאמינו לי כי אני אומר, או כי המורה שלי אמר, או כי הבודה אמר, או כי יש איזשהו צו אלוהי כזה או אחר. הנחת יסוד שבאיזשהו מקום יכולה מאוד לתמוך בגישה בריאה אל כל הכניסה הזאת, היא שהאנרגיה מינית היא אנרגיה מאוד מאוד חזקה, אנרגיה שיש בה הרבה מאוד עוצמה, ושיכול להיות, מאוד יכול להיות, שלפעמים אנחנו משתמשים במיניות שלנו בצורה לא חכמה. צורה של פוגענית. פוגענית כלפי אחרים, פוגענית כלפי עצמנו. ובאיזשהו מקום, תחומי אתיקה, ובמקרה הזה התחום של מיניות, הוא כמו איזושהי הזמנה לשים אור כפול ומכופל על בעצם מה קורה לנו, שבעצם הראייה של הדרמה, המקום של הטיפוח הסאטי, מציע לנו כל הזמן להדליק את האור. יותר ויותר לפתח את המקום שרואה, שיודע מה קורה, בתחומים שאנחנו נגשים על מה שאנחנו קוראים לו אתיקה, יש איזושהי מנורת עזרה. פה קשה במיוחד. פה הכוח של מה שהשפה הבודיסטית קוראת לו הרעלים, ההשתוקקות או החמדנות, הסלידה והשנאה והבלבול, הוא עוצמתי במיוחד. ולכן כאן כדאי לנו לנקוט משנה זהירות. גם ברמה של פשוט לזכור את זה, ולהיות סופר ערני אל מה מתרחש, מה מתרחש בתוך התנהלות מינית למשל, בתוך אנרגיה מינית, ובו בזמן כדי ליצור לנו סוג של משחק הוגן, שיש אפשרות לערנות בכלל לראות מה קורה, אולי ליצור גדר מסוימת, לא מתוך איזשהו מקום דוגמטי, פוריטני או מקום כזה אחר, אלא כאיזשהו אמצעי, איזשהו אמצעי מוריד, מתוך הכוונה שלי לחקור, לראות, לדעת, להבין בעצמי מה קורה כאן, ואחר כך מתוך המקום של התבונה אין כבר צורך לנקוט בעצם להשתמש באיזושהי גדר שיש בה משהו מלאכותי, משהו מכוון, אלא המקומות של ההתנהלות החכמה הם כבר באים מהעצמות. בכלל אולי עולה קודם כל שאלה, מה זה מיניות? מה זה אנרגיה מינית? מה זאת התנהלות מינית? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים התנהלות מינית? איפה אנחנו בעצם פוגשים את האנרגיה הזאת מעצמנו? לא שאלה שמנסה לתת לה איזושהי תשובה פילוסופית או אחרת, מה זה מיניות? אלא בעצם שמבהירה לעצמנו מה אובייקט החקירה שלנו. על איזה פלחים בתוך ההתנהגות שלנו, הפעולות שלנו, המחשבות שלנו, אנחנו מסתכלים את מה אנחנו חוקרים. אין לשאלות שכאלה מן הסתם איזושהי תשובה אחת או מובהקת. וכל אחד מאיתנו בלהציב לעצמו את השאלות יכול להיווכח בעוד מאוד מקומות שהם רלוונטיים לגבינו בתוך התחום הזה. אבל זה מאוד מאוד מעניין, שוב, כדי שנדע בצורה בהירה על מה אנחנו מסתכלים, על מה אנחנו מתכוונים להסתכל, ושמתוך כך נבין מה זה אומר, מה זה אומר בשבילנו, ואיזה סוג של גדרות מתוך ההנחיה הכללית שתכף אני אדבר אליה יותר נכון לנו לשים כאן איזה סוג של מסגרות. השפה הקלאסית מדבר כאן כשהיא מזמינה אותנו להתנהלות אתית, מזמינה אותנו להימנע מהתנהלות מינית פסולה. או איזה עוד מילים להשתמש. חפשה, אני מכיר את זה באנגלית מתוך misconduct. יש הצעות, עוד הצעות ל...
שימוש לרעה.
מה?
שימוש לרעה.
כן, זה כבר עוד דברים שעולים, אבל ממש אני זוכר בפעם הראשונה שאני שמעתי את הלימוד הזה מאיזשהו זה, אז השתמש במילה המורה שמקורו, כלומר, sexual misconduct, ואז בדוח הדרך שהוא דיבר, זה היה כמו מקף, adultery, ניוף. אני חושב שנעשה בחוכמה אם לא נמהר להיכנס לפרשנויות צרות אלה או אחרות, ונחזור בעצם קודם כל אל המקום של היסוד, אם נרצה של ההנחיה הכללית, האתית אפילו, שנכונה לכל התחומי האתיקה שנפגוש. והוא המקום של זה הכי שפה העברית, איך זה בא? של אי פגיעה, אי חזקה. אפילו עוד לפני המילה להימנע מ, אבל שאולי מתבקשת, אבל לוקחת אותה הרבה פעמים במיינד גם לאיזשהו מקום הימנעותי. אבל כן, יש בתוך בתוך המקום הזה של החשיבה האתית על הראייה שיושבת על עמוד השדרה של הדרמה, של ההתהוות המותנית, של ההתהוות הגומלין, של המקום ש לכל פעולה, לכל מילה, לכל מעשה, מולידים איתם דברים. ומתוך החקירה והראייה של הדברים האלה, ההתכוונות לא להכניס אינפוט, איך קוראים לזה? קלט? להכניס קלט לתוך המערכת, לא לזרוע זרעים במידת האפשר, בתוך המקומות שנוצרת בנו הראייה, שמה שיוולד מהזרעים האלה, זה זרעים, זה פירות שיש בהם פגיעה. פגיעה באנשים אחרים, קרובים יותר או קרובים פחות, פגיעה בחברה, פגיעה בסביבה, פגיעה בעצמנו, פגיעה כפגיעה. אל תוך כך, לקחת את המקום הזה של, כשאנחנו מדברים בעצם על המקום של מיניות, כהימנעות מפרקטיקות מיניות נצלניות, פוגעניות, הימנעות מלהזין מיניות שמכאיבה, שפוגעת. ושוב, אל תוך כך, שוב ושוב להביא את העיניים החוקרות. בדרמה, המקום הזה של חקירה, ברור, הוא חלק כל כך אלמנטרי מתוך המקום הזה. כל תרגול וכל מה שאנחנו יוצרים מבקש להביא אליו הסתכלות, ראייה, ברור, שמתוכה נולדות תובנות, הבנה, ולאו דווקא כרעיונות. יכול גם מאוד להיות גם, אבל לא כדי לפתח איזה שהם אידאות או אידיאלים, אלא כדי שהמקומות האלה לתוך המערכת שלנו יופנמו יותר ויותר בצורה הכי טבעית והכי ספונטנית. אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד מיוחד בהיסטוריה האנושית, מהרבה מאוד בחינות. ואחת הבחינות מהן קשורה למקום של, בקונטקסט שלנו, של מיניות. כשחשבתי על זה, אנחנו אפילו כבר לא כל כך משתמשים במונח כמו מתירנות מינית, כי זה כבר כל כך כמו מובן מאליו בתוך ההסתכלות של התרבות שבה אנחנו חיים. אבל בסך הכל המקום שבו האנושות כמו השתחררה מכבלים של פוריטניות, טאבו, דוגמות, אל תוך ההתייחסות אל מיניות, הם מאוד מאוד טריים. בתוך ההשתחררות הזאת, ואני בכוונה משתמש במילה השתחררות, כי למרות שמאוד יכול להיות שהשורשים של שעות הדוגמטיות האלה כן נעוצות בדיוק בראייה כזאת של המורכבות של האנרגיה המינית, של כמה פגיעה וכאב ובלבול יכולים לנבוע שם, מאוד יכול להיות שהשורשים של הדוגמות האלה נעוצים במקומות כאלה ובראייה כזאת, הם מהר מאוד התערבבו בהרבה מאוד פחד, בפחד מהאנרגיה הזאת. שוב, לא ניכנס אל הסמטה הזאת, אבל בהרבה מובנים, זה הפחד מנשיות ואישה, שעוד פעם אליה הושלך המקום המסוכן בתוך הסתכלות היסטורית בהרבה מאוד חברות ותרבויות אל הכיוון הזה. ומשהו כאן נבקע בעשרות שנים האחרונות. אבל בו בזמן, יחד עם השחרור הזה, אנחנו כמו נותרנו עירומים, תרתי משמע, מאוד חשופים, בלי כלים להתמודדות מפוקחת ונבונה, וחיים שמצד אחד לא כבולים בפחדים, בדעות קדומות, אבל מצד שני כן מכירים בכך שהאנרגיה היא רבת עוצמה, שהיא בקלות ניזונה ומתיישבת על, שוב, זו מילה שנשמעת מאוד שיפוטית, ואולי זה כך, אבל בתוך הראיית הדרמה על הרעלים, ובעיקר על המקום של ההשתוקקות. ואז אנחנו כל כך בקלות כמו נופלים טרף לכך. אז אם יש בנו כבר, והמון פעמים מתוך המקום של ההנחיה והלימוד של הדרמה, כל הנושא של אתיקה הוא, אני חושב שהזכרתי את זה בשבועיים שעברו, הוא נושא מאוד טעון, מאוד מורכב. הוא נושא שהרבה מאוד פעמים, בגלל שמוסר כמו שבוי לפעמים בחברה שלנו בהשקפות אורתודוקסיות, כאילו הוא שייך לדת, להסתכלות אחרת, להסתכלות שאנחנו די, יצאנו משם. אנחנו מדברים הרבה פעם על, בעצם על מה שהשפה יודעת להבחין בו ולקרוא לו מוסרניות. ההקשבה שלנו היא מאוד, מאוד בעייתית, הרבה פעמים מאוד נסגרת אל נושאים שכאלה. ובו בזמן, כשיש בנו את ההבשלה ואת המוכנות ואת הפתיחות להקשיב, מוכנות לראות בזה שבעצם בדיוק כמו כל תחומים האחרים של החיים, זה חלק בחיים וזה חלק משמעותי ומהותי בחיים שלנו, ובעצם כדי שהתרגול שלנו יהיה שלם, החלק הזה הוא חלק בלתי נפרד וגם מאוד חשוב בו. שוב, בגלל שהאזורים האלה של אתיקה הם אזורים שכל כך קשה להיות בהם ערני, שהכוחות של ההשתוקקות, של השנאה, של הבלבול, הם כל כך גדולים. זה מאוד מציב את המקום הזה דווקא עם הרשות שהעידן המתירני מרשה לנו להיות בהם, ולא מתוך פחד, אבל בו בזמן להביא את ראייה נבונה. בשפה שאנחנו מדברים בדרך כלל, ואולי שווה כאן בתוך הנושא שלנו לחדד את ההבחנה הזאת, אני מדבר על השתוקקות, אני מדבר על במובן הרחב יותר כמיהה, התאבות, רצון מאוד חזק. כשאני משתמש במילה תשוקה, יותר לוקח את המקום הזה אל המקום שקשור למיניות. עכשיו, בעצם בכל רגע שהתודעה משתוקקת, ההשתוקקות בעצם יושבת על איזושהי הנחה מוסווית. איזושהי הנחה, התודעה כמו מתקבעת על, על חלק מתוך הזרימה הבלתי משתנה. התהליך הבלתי נפסק הזה של החיים, התודעה מתקבעת על משהו, הופכת אותו לדבר, למשהו, לאיזשהו אובייקט, מושא. והתודעה משליחה עליו את זה שזה, הדבר הזה, יכול לתת לי את זה. יכול לתת לי איזשהו עושר מתמשך. זה לאו דווקא בא ומקבל את עצמו כאיזשהם משפטים או מושגים שכאלה, אבל התנועה הזאת שבה התודעה נאחזת באיזשהו דבר כזה ומשליחה אליו, את המקום הזה יושבת על איזושהי הנחה שכזאת. כאשר אל המקום של הראייה המתעתעת הזאת, המבולבלת הזאת, אנחנו מביאים את ההסתכלות שרואה שזוכרת, זוכרת ומתעוררת לראות בעצם את הזרם הבלתי נפסק, את האניצ'ה. ומתוך כך את המקום שבעצם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו דבר, הוא לא דבר, אין לו איזשהו גרעין מהותי, הוא בעצם כל הזמן משתנה ומשתנה ומשתנה מרגע לרגע, מרגע לרגע. אנחנו בתוך כך רואים את המקום הבלתי מהימן שיש במושא הזה, את החוסר יכולת שלו לתת לנו עושר מתמשך. וכשאנחנו רואים את זה, אז בעצם הראייה הזאת היא מעצמה משחררת את הכוח של האחיזה. התשוקה מהבחינה הזאת היא פשוט דוגמה מובהקת לתוך מקום של השתוקקות. אנחנו הרי יודעים, אנחנו ביחד, יש לנו מאות שנים של ניסיון, ניסיון חיים. אבל כל אחד מאיתנו, גם בלי המאות, עם כמה עשרות, אנחנו הרי יודעים מהניסיון שאחרי הזיקוקי דינור, תקווה שהיו, אחרי הזיקוקי דינור, זה עובר, וכן, והרבה פעמים, הרבה פעמים גם יש חושך. אבל בכל אופן, הזיקוקים עושים את שלהם ו... אנחנו יודעים לקחת את זה למקום אחר, אבל שקשור שההתאהבות חולפת. זה מעניין, באנגלית, איך אומרים להתאהב? Fall in love. למה לא? Rise in love, fall in love. Fall out of love?
לא, זה לא
נמצא. אוקיי. כשאנחנו falling in love, הדבר שאנחנו יודעים זה שאנחנו גם fall out of love. ובו בזמן אנחנו כמו שוכחים את זה. הדבר הזה שאני קורא לו ההנחה המוסווית הזה, שאובייקט, איזה דבר, כאן משהו שאנחנו מושכים אליו, אדם אחר, בין המין השני או לא בין המין השני, עולה המשיכה והעוצמה שהתשוקה אוחזת בנו. בשפה אנחנו אומרים, התשוקה אוחזת. ושוב, אין כאן משהו רע. אין כאן משהו לא בסדר. אין כאן משהו מתוך הזה שלפעמים המחשבה, אם הייתי מתרגל יותר שנים, אז אולי... מה זה תשוקה של בודה? בודה, תשוקה, איך אתה מדבר? באמת שלא יסכלו אותי. אבל... הפוטנציאל האדיר שיש כאן בתוך המקום הזה לתרגל, להסתכל, לראות, להבין את מה שמתרחש שם על חי ובצורה כל כך כל כך חזקה, ההתבלבלות. המקום שהתנועה הזאת שמשליחה אל האדם, אל האקט, אל מה שאנחנו מדמיינים כאן, הרבה מעבר לזיקוקי דינור. ולא שזיקוקי דינור זה רע, אבל זה זיקוקי דינור. מה זאת התנהגות מינית לא פוגענית? באיזה דרכים עם המיניות שלי אני פוגע? או יכול להיות שאני פוגע באחרים או בעצמי? אני חושב שהדברים האלה הם גם הרבה יותר פתוחים משוב ממקום כזה כמו אל תנאף. כי הסיטואציות חיים כדרכם הם כל כך הרבה יותר מורכבות ויש כל כך הרבה דרכים שבהם אנשים חיים, למשל, בזוגיות. ובו בזמן אפשר להשתמש במין בצורה פוגענית גם בתוך מערכת יחסים. וכל התחום של מיניות הוא הרבה יותר רחב רק מתוך מקום של אקט מיני. רגע, מה זה אקט מיני? חדירה מלאה זה אקט מיני, וזה כל התחום הזה הוא הרי הוא כל כך מגוון ורחב, והערנות שלנו יכולה כל כך הרבה פעמים להביא בתוך הרגע את המוק של ההקשר של זה. אפילו לפעמים בבחירה שלי של מה ללבוש, אני יכול למצוא את המקום של של מיניות, התנהלות מינית. בחירה שלי ללבוש בגד זה או אחר, או לא ללבוש בגד זה או אחר, או דברים כאלה יכולים. גם כן לגעת בתוך התחום הזה. המגוון הוא נורא נורא רחב. אנחנו יכולים בו דרך המון המון פנים והמון היבטים לפגוש את המיניות. אני רוצה לסיים את זה בלקרוא משהו מתוך משהו ששלחתי לכולכם לפני כמה שבועות, מרעיון שערך אילן לוטנברג מבודיזם בישראל עם קיפיסארו ותניסרה, זוג מורים, אנשים מקסימים. הם בעברם היו שניהם נזירים במנזר לג'אן צ'ה בתאילנד, נזירים הרבה שנים. תניסרו, אני חושב, היה 15 שנה נזיר, ואחר כך הם יצאו מהמנזר והפכו לזוג, הם חיים הרבה מאוד שנים בדרום אפריקה. שם יש להם מרכז, והם גם תוכנית של סיוע לאנשים באיידס, ומלמדים בכל העולם, והם מורים מאוד מאוד מעניינים. ואגב, רעיון מאוד מומלץ שמדברים פה, אני לא חושב שנגיע לזה, אבל הם גם מספרים הרבה דברים מעצמם, בצורה מאוד פתוחה ומאוד יפה. וכאן הקטע הזה שאני אקריא הוא מתוך דברים שקיטיסארו אומר. הבודה לא דרש שכולם יימנעו מחיי מין. הוא הורה את חמשת כללי המוסר לתלמידים שאינם נזירים, אשר כוללים הנחיה להשתמש במיניות שלך, שלך, בתבונה, ולהימנע מפרקטיקות מיניות נצלניות, כמו קיום יחסי מין עם קטינים, או עם מישהו שכבר נמצא במערכת יחסים מחייבת. לאלו שהיו מעוניינים לחקור את הסיבות לסבל, הוא הסביר את הסכנות שבהיחזות ובתשוקה. הוא מעולם לא התכחש לתענוגות החושים, אבל הצביע על המגבבה ופוגעת. בין אם כנזיר או כבעל בית, אנחנו חייבים להתמודד עם המיניות שלנו, להכיל אותה בתוך גבולות, מוסרים או אתיים, כך שהיא לא תזיק לאף אחד וגם לא לנו עצמנו. ההימנעות מלפעול בהשפעת הדחפים המיניים שלנו חוזרת אלינו בצורה לא רצויה כאשר אנחנו לא מודעים להם או מדחיקים אותם, או מעמידים פנים שהם אינן קיימים, או שאנחנו שופטים אותם. הימנעות מכה בנו בחזרה, כאשר אנו יותר מדי יהירים מכדי להודות במגבלות שלנו. מנהיגים רוחניים שמנצלים מינית את התלמידים שלהם בשם איזשהו עיקרון נעלה, גורמים נזק גדול לעצמם כמו גם לתלמידיהם. הם מביאים אנשים להטיל ספק בתרגול רוחני. אני רוצה את הדקות שנותרו לנו להזמין אתכם להתחלק לזוגות. אני מציע הפעם, לא חייבים לקבל, אבל אני מציע להתחלק לפי מינים, זוגות של נשים וזוגות של גברים, ולחלוק בתוך המקום איפה הדברים האלה שנאמרו כאן פוגשים אתכם. לא רוצה להיכנס לשאלות יותר מקום ספציפי, רק ההזמנה של לדבר בתורות, כל אחד בתורו ידבר והשני יהיה בתוך התפקיד של המקשיב, יכול להיות מקשיב שקט לחלוטין או מקשיב שמשתתף בשאלות מתעניינות, ולדבר מגוף ראשון, לדבר על עצמי, מה הדברים האלה מעוררים בי, איזה מחשבות מתעוררות בי מתוך המקום של מיניות ואתיקה. זה התחום, כל אחד יכול לקחת אותו מתוך המקום הזה לאן שרוצה. החשוב, לדבר מגוף ראשון על עצמי, על מה שנוגע לי, פחות להיכנס אל מקום שיותר פילוסופי ויותר מקום אני והחיים שלי, וכמובן מה שאמיתי, וכל אחד עם הגבולות של כמה מרגיש לו נכון לחלוק, מי שמרגיש שרוצה אהלן, מי שמרגיש שרוצה להיות יותר מוגבל, זה גם בסדר. אז בואו פשוט נתחלק. אני אצלצל בפעמון אחרי כשש, שבע דקות, ואז נתחלף.